صريح للزهير ميعود بعد زكات نبات حنوكا أفلو عني لما صريح من الصدقة شوئل ومخير كتسوتو כדי לקח שמן להדליק נר חנוכה. וכמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך, מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות. ואפילו אם בני הבית רבים, לא ידליקו יותר משמונה נרות. נר שיש לו שתי פיות עולה בשביל שניים. מילה כערה שמן בכיפה פיצילות, אם כפה עליה כלי, כל פיצילה עולה בשביל נר אחד. לא כפה עליה כלי, אפילו נר אחד אינה עולה, לפי שהוא כבדורה. נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך רשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר. מיד ארבע עלייה, שאין לו פתח פתוח רשות הרבים, מניחו בחלון לסמוך רשות הרבים. בשעת הסכנה שאין לו רשאי לקיים המצווה, מניחו על שולחנו בזה יום. וצריך נר אחר להשתמש לאורו, שאסור להשתמש לאור החנוכה. אם יש מדורה, אין צריך נר אחר. אם הוא אדם חשוב שאין דקו להשתמש לאור המדורה, צריך נר אחר. מניחו למעלה משלושה תפחים, ומצווה להניחו למטה מעשרה תפחים. מניחו למעלה מעשרה תפחים, יצא. אבל נחו למעלה מעשרים, אמה לא יצא. מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח בסמול, כדי שתהיה המזוזה מימין, וזה חנוכה בסמול. ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין. בבית הכנסת מדליקים ומברכים על נרות חנוכה משום פרסומי נסה, ומניחו בכותל דרום. בשפת נר חנוכה חשובה עד מאוד, ולכן אפילו אדם עני שאין לו לקנות שמן או נרות שעבה בשביל נרות חנוכה, חייב למכור את המעיל שלו בשביל שיקנה שמן להדליק נרות חנוכה. עד כדי כך דבר חיוני ביותר לפרסם את הנס, כי אדם שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס ואין לו מחזיק טובה לכביכול הקדוש ברוך הוא, הרי כפוי טובה. כל הכופר בטובתו של מקום זה עונשו גדול מאוד. לכן צריך שכל אחד אחד ידחוק את עצמו ויקנה שמן בשביל להדליק נרות חנוכה, או שמן או שעבה. נרות שעבה גם כן טוב, אבל שמן יותר טוב. למה יותר מצווה? כדי שהנס נעשה בשמן, לא נעשה בנרות שעבה. מה היה שם בנרות של המנורה של בית המקדש? היה רק סך הכל פח אחד של שמן שיכול להדליק רק לילה אחד, שרתה בו ברכה והדליק שמונה ימים. אז מה עושים בבית המקדש? מדליקים נרות שעבה? מדליקים שמן זית. שמן זית זה חתיך למאור, כמו שכתוב, והם מדליקים בשמן. כיוון שהנס נעשה בשמן, ודאי שמן הראוי, מצווה מן המובחר, לעשות את זה בשמן. רק וזה עבד. אדם שאין לו שמן, יש לו נרות שעבה, או שאין לו מקום שמחזיק את השמן, אז יכול להדליק נרות חנוכה בנרות שעבה. כל השמנים כולם כשרים בשביל נרות חנוכה. שמן זית נותר מן המובחר, והשמנים יותר חשובים מאשר נרות שעבה. אבל גם בנרות שעבה אדם יוצא את חובתו. כן, עכשיו כמו שאדם צריך לקנות שמן בשביל נרות חנוכה, אפילו שהוא דחוק ביותר צריך שידחוק את עצמו ויביא. מצד הדין ודאי מספיק לו נר אחד, מה שאנחנו עושים היום נר אחד, אחר כך עם שני, שני נרות, וכאן זה הדרך, זה מצווה מן המובחר, מהדירים מן המהדירים. כמו שכתוב שם בגמרא, מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו, מספיק נר אחד. לעני, מספיק לו גם כן נר אחד. כל לילה ידליק רק נר אחד, לא חייב להדליק יותר. מה שאנחנו עושים, עושים מצווה מן המובחר, מהדירים, מי שיש לו. מי שיש לו יכולת עושה לילה ראשון אחד, אחר כך שניים, משום מעלים בקודש שהם מורידים. אבל מי שאין לו יכולת מספיק עמיד אותו, מספיק לא נראה. עכשיו, למה אנחנו כל כך מחמירים? תצריך אותו שימכור את כסותו בשביל הדבר הזה. הרי אנחנו יודעים, אפילו מצווה דאורייתא, כגון למשל אתרוג, ארבעת המינים. אם אדם אין לו אפשרות לקנות, לא חייב לבזבז כל ממונו בשביל שילך ויקנה אתרוג או ארבעת המינים. לא חייב. רק עד חומש ממונו, כמו שאמר רבותינו, המבזבז בעניין צדקה, לא יבזבז יותר מחומש. לנו חמישית נכסה. גם בנסות עשייה מן התורה, פסק למעלה, סמר, תפרש נדבב, שמבזבז רק עד חומש נכסה. ופה אנחנו מצליחים אותו שילך למכור את המעין שלו. בפני מסת פרסומי נסה חשובה מאוד. עוד יותר, אפילו יותר חשובה מכאן, בעניין הזה, לא פחות מהשם מסת דאורייתא, ואולי עוד יותר גם מסת דאורייתא. לכן חייבו חכמים שיהיה מוכר את כסותו, או שניח אותם משכון עד שיציג כסף ויוכל אחר כך לבדות שאפעם את המשכון שלו, כדי שלא יפסיד, לא יימנע במצוות נרות חנוכה. זה הטעם שהעניים מסתובבים בימי חנוכה, צריך לתת להם בעין יפה, מה שאין כמשאר ימות השנה. ימות השנה מצווה לתת בתור ובתור עני שנותן לו צדקה, אבל כאן צריך לקחת בחשבון, אולי העני הזה מסכן אין לו שם שירות חנוכה, אז מה ילך עם כל מסכנת המעין שלו? הרי זה מלחד בקרון מסכנת עוון, שאנשים לא תמכו בו, לא נתנו לו את הכסף כדי שאפשרו לו שקיים את המצווה כמו כל ישראל. לכן צריך לתת מעין יפה עוד יותר בימים האלה מאשר שאר הימים. אז צדקה אין ערוך אליה, אי אפשר לתאר כמה שזה חשוב מאוד. העני הזה יש לו טענות כביכול, מרוב הצער שלו, מרוב היסורים שלו, יש לו טענות, אמונה שעונם, למה אנשים עשירים כאלה יש להם כל כך? והוא עני ואביון, אין לו פרוטה לפרוטה, אין לו לחם לאכול. בא חסו שנו בטענות על הקדוש ברוך הוא, וזה שנותן לו בעין יפה, הוא כמו שמפייס אותו, עושה שלום בינו ובין הקדוש ברוך הוא, עושה שלום בפמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, מלווה השם חונן דן, נותן לו הקדוש ברוך הוא ומשאלות לבו, אומר, אתה פייסת את העני הזה, שלא יהיה לו תרעומת עליי, לכן מגיע עליך גם כן ברכה וטובה. זה אדם שהוא נותן צדקה לעני בכל השנה כולה, בכל שכן בימים האלה שכתוב בפוסקים שעניים מחזרים ונותנים להם בעין יפה ביתר סעת ויתר עוד יותר משאר כל יומות השנה. יש מעשה ידוע, פעם אחת היה רבנו הארי רבי יצחק לורי אשכנזי, היה יושב ונומד עם התלמידים שלו דברי קבלה, לפתע רואים שהרב סוגר את הספר ואומר ברוך דיין האמת. מה יש ברוך דיין האמת? זה דבר, מה? זה גזירה? אמר כן, יש עכשיו גזירה קשה מאוד. הוא היה בצפת, נגזר הגזירה שיבוא הרבה יחלה, לא ישאיר כל ירק בעץ, יחלה כל התבואה, כל מה שיש בצפת. למה הגזירה הזאת באה? בשביל שיש עני אחד שמו רבי משה אל תרס, והוא יושב, האיש הזה היה לו כמו חביות, קדים חביות, הוא היה הולך דולי מים מבארות, הוא הולך ומוכר אותם, מחלק אותם בבתים ונותנים לו איזה פרוטות, זה הייתה פנסה שלו, הוא הולך ואני מסכן דחם לאכול, וזה היה החיים שלו. ואותו היום קם בבוקר כדי לקחת את הכלים האלה כדי למלות אותם מים, נפלו מידו ונשברו, וזה נשאר לו שום דבר, נשאר לו שום פנסה. אין לו, בבוקר לא אכל לחם, בצהריים לא אכל לחם, השתתי על הרצפה, אין לבכות. למה ככה המזל שלו? למה הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליו? אמר, בשביל הבחיות שלו, גזר הגזרה על כל אנשי צפת, שלא ידעו להשגיח על העני הזה, והשאירו אותו ברעב, מסכן. לכן גזר הגזרה שיבוא הרבה ויחית להם את כל היבול שלהם. לא יישאר, לא פרי ולא ירק ולא תבואה ולא שום דבר. לכן אתם נותנים לבטל את הגזרה הזו מיד עכשיו, תגייסו לכם כספים ותלכו תקנו לו איזה דבר, תשיבו את רוחו, תיקת חלם מקום, עשו מגבית ביניהם, כל אחד נתן איזה סכום ואיזה פירוטות, והלכו קנו לו לחם, נפתן, מה שצריך, ובאו מצאו אותו בבית שלו שיבו בוכה, משטח על הרצפה ובוכה, עד שאמרו לו, תחדדו רצו להרגיז אותו בשבילו בגזרה לעונה, אבל אמרו לו שיקום יוכל, פייסו אותו, קם עשה את הידיים ואכל. אחרי שאכל לסבע בית השם, אמרו לו, עכשיו אתה מברך ממך את המזון, אתה יודע מה שאתה עשית בבחיר שלך? נגזר הגזרה ככה על אנשי צפת, אנשי צפת. אתה צריך עכשיו, אתה בעצמך, גרמת לגזרה הזאת, בעצמך צריך לבטל אותה. פונה לקדוש ברוך הוא שבטל את הגזרה הזאת. אז תקף מיד, מסכנו, נחמרו לחמה, והוא חשב שגזרה בשבילו, על כל אנשי צפת, איש אחד יחטא והכל עד הסוף. אז עמד בתפילו, תחיל לבכות מסכן, לבקש רחמים על אנשי צפת. אחר כך חזרו אצל רבינו הארי. וחזור באמצע הלימוד, אמר להם, תנוח דעתכם, בזכותכם, שפייסם אותו, בטלה גזרה מעל ישראל. טוב, התחילו באו לנועות, וטוב רואים נעשה חושך. כל ככה נחילים נחילים של הרבה, היו באים, ככה היו עושים דהקות להקות, כמו מטוסים, ככה דיווקים אחד בשני, ויאללה, ונחו בכל גבול צפת. אמרו רבנו, אתה אומר, זאת אומרת, גזרה, תראה מה שנעשה לחירה בעונה. אמר להם, אל תדאגו, עדיין לא הודיעו להם שצריכים לחזור. לא קיבלו את ההלכות הזה, את הידיעה. שמעו את הגזרה, עדיין לא שמעו את הביטוי הגזרה. אבל, בעזרת השם, לא יהיה שום דבר. כך היה. כעבור כמה דקות, איזה רוח שערה, ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד, ויסתה את הרבה ויתעהו ים מלטוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבות שפת. לא נשאר להם שום הרבה, כל הרבה הזה, הם לחכה. וזה אנחנו רואים, חלילה וחס, כשיש עניינים, מתמרמרים, ברוב טערם, מורידים דמעות, שער הדמעה לא נעלו, יכולים חס ושלום להמיד אסון, להמיד שואה חלילה וחס, כל מיני גזרות. על ידי שבני אדם נותנים להם בעין יפה, מנחים בדעתם, על ידי כך אין גזרות, אין סרטן ואין פגערה. וזה אדם יבין כמה שחשוב מאוד, דרבות וסתקות ומעשים טובים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. לא בלחתי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. מספרים, היה אחד תמיד חכם, ואני מרוד, ערב שבת, אין לו לחם ואין לו יין ואין לו שום דבר, בשביל יום שבת. הגיע שעת צהריים ואין לו כלום. בא אשתו, צעק עליו, מה אתה יושב כמו פסטמה? מה אתה יושב פה? אין לנו יין בשבת, אין לנו לחם לאכול בשבת, ואתה יושב לך כמו גונם. לך, תעשה איזה דבר, תעשה איזה דבר. איפה ילך? יצא מסכן, אותו היום גשם שוטף היה, סגריד כזה. באותה זמן עדיין לא היו כבישים כמו שיש פה ברוך השם בירושלים, הולכים על הכביש. כל הזמן היה כל טיט, רפש. איפה ילך מסכן בגשם הזה? נזכר שזה עשיר אחד, שהוא רחמן, שהוא נותן תמיד מסייע לעניים. החליט ללכת אליו, מה יש לו בעירה? וכן, שם העשיר הזה הוא בבית, נמצא, ערב שבת. ויש לו משרתות, שוטפים לו את הרצפות, עושים ספונג'ה, מכינים לכבוד שבת. כן, 3 שעות הם עובדים, חצר, רחבת ידיים. כולם עובדו את זה, עד שמקום יפה את החצר. והנה בא, והנה איש בני ישראל בא, וברגליו הכל מלא רפש בטיף, הוא רק עבר שם, לכלך את הכל, כל מה שעבדו 3 שעות, הכל הלך לטמיון. שאלו לצעוק, קרים הוא כל שחקה גדולה, הוא אמרה, ולכן, מה עשית לנו, תראה, מה עשית, לכלכת את כל זה. זה שמע כל צעקות, עשיר, עכשיו בבית שלו, שמע כל צעקות, יצא חושבות, מה יש? אמרו, חשכו עיניים לראות. תראה מה שעשה לך בבן אדם לזה, 3 שעות לנו עובדות, פתאום בא לכלך את הכל. צריך לשטוף אותו. באת עכשיו, למה באת לכך? מסכן, עוד לא פתח את הפה שלו, בא לבקש דקה, ותאום זה שוטף אותו. אמר מסכן נזוף ככה, שוטף, מה יעשה? אחרי שגמר זה לחדות את חמתו, לצעוק עליו, אמרו, אדוני, אתה קיימת עכשיו ראש הפסוק, בבקשה תקיים סוף הפסוק. אמרו, איזה פסוק? אמרנו, אנחנו אומרים בכל יום, ברוך ברחם על הארץ, ברוך ברחם על הבריות. עכשיו עשית ברוך ברחם על הארץ, תרחם על הבריות, אין לי דעת לאכול, ואתה צועק עליי גם כן. זה מרחב המעלת בי, איזה אותו לתנו, כזה משלח אותו. זה אומרים, חכמה תחייב עליה. פעמים בשעת צער, בשעת זה, תראי גם כן, שנתן לו, בריק לו בשכלו, שיאמר לו את הבדיחה הזאת, בדיח אותו, צחק, ותן לו. נחזור לעניין של נר חנוכה, כמו שאמרנו. עניין של פרסומי ניסה הוא דבר חשוב על מאוד. שבזה גם כן מתרצים דברי מרן שלך אורך וסותר את עצמו. מרן פסק לנו פה סימן תפש עין א', שגם בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה ומברכים על הדקת נרות חנוכה של בית הכנסת. כאן איפה המקור של הדבר הזה? בתלמוד שלנו לא כתוב. כתוב מצוות חנוכה נר איש וביתו, כל אחד בבית שלו באופן פרטי חייב וקיים מצוות נרות חנוכה. בבית כנסת איפה כתוב? היו מדליקים נרות חנוכה בבית כנסת? לא היה דבר כזה. כל אחד אחד צריך רשותו הפרטית דנו הבית שלו, אבל לא בית כנסת. המקור הזה בתשובת הריבש רבי יצחק בר ששת. רבי יצחק בר ששת חי לפני 700 שנה, הוא כותב בתשובה ככה, שאלו אותו מה זה המנהג שמדליקים נרות בבית הכנסת מברכים עליהם, מאיפה יצא המנהג הזה? אז הרב אומר להם כך, בזמן חכמי התלמוד אז היו עושים מצוות נר חנוכה בהידור רב, שהיה פרסומי דסק הראוי, דהיינו היו מדליקים נרות חנוכה מבחוץ ברשות הרבים, כל עובר ושב מסתכל רואה נרות חנוכה, יודע על יד החנוכה, היה פרסומי נסע ברבים. ועכשיו משום גזרת המלכות אי אפשר להדליק את זה בחוץ, מדליקים את זה בתוך הבית. אז עניין של פרסומי נסע נתמעט, וכל הזמן עושים את זה ברשות הרבים, ברשות הרבים כל אחד רואה את זה. היום מי עוזר? זה בתוך הבית, בני הבית רואים את זה, בחוץ לא רואים שום דבר. כדי שיהיה פרסום הנס ברבים תקנו רבותינו לעשות את דקת נרות חנוכה בבית הכנסת. אין התקנה הזאת מוזכרת בתלמוד, אבל לכל הפחות זה מנהג ישראל תורה, כמה שנהגו ככה כל ישראל, כמובן בהתקמת חכמי הדורות. לכן נעשה הדבר בתור מנהג, ומנהג יפה הוא, מנהג ישראל תורה הוא, ורשאים גם לברך עליו. זאת אומרת, מאיפה יכולים לברך שקדישנו ומסותם וצובנו על להדליק נר חנוכה בבית הכנסת? איפה זה כתוב? זה אין לנו שום עזרה של חכמים, איך נוכל לברך מקום שרק מנהג בארמה? אבל מצאנו מנהג כיוצא בזה, דהיינו בראש חודש. בראש חודש מברכים על ההלל שקדישנו ומסותם וצובנו לקרוא את ההלל, אף אפי שקראת ההלל בראש חודש היא רק מנהג. כך כתוב בגמרא בתענית דף כ"ח שזה רק מנהג מצד הדין, רק 18 ימים ולילה אחד זה המצווה סופרים לקרוא, לגמור את ההלל ולברך עליו. 18 ימים הם 8 ימי חנוכה, 8 ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת, 16 יום אחד של פסח ויום אחד של שבועות, ולילה אחד זה לפסח, לפסח גם כן מברכים בבית הכנסת. כך כתוב במסכת סופרים, כך כתוב בירושלמי פרק ג' סוכה, וגם בתוספתא בסוכה, כן? זה שמה יש לנו 18 ימים ולילה אחד. ב-12 ימים של ראשי חודשים לא צריך לברך על ההלל, לא צריך לקרוא את ההלל, אלא בגמרא כתוב שמנהג אבותיהם בידיהם, ולכן היו קוראים את ההלל גם בראש חודש. ואף על פי כן אנחנו מברכים עליו. כך כתב רבנו תם בתוספות וערכים דף י', גם בברכות דף י' ד', גם בתענית דף כ"ח, בכל המקומות כתב, וגם בסוכה מ"ד, בכל המקומות האלה כתב רבנו תם שנוהגים לברך עד להלל של ראש חודש. זה בניגוד לדעתו של הרמב״ם. הרמב״ם פסק לא מברכים על מנהג, כיוון שזה רק מנהג, לכן לא מברכים על ההלל בראש חודש כמו המנהג שלנו. אנחנו נוהגים כמו דעתו של הרמב״ם, שגם מרן הביא את דברי הרמב״ם ורבנו תם, מחלוקת הרמב״ם ורבנו תם, וכתב כל מלכות ארץ ישראל ומצרים בסביבותיהם נוהגים שלא לברך על ההלל בראש חודש, אלא כמו דעתו של הרמב״ם, שלא מברכים על דבר שהוא רק מנהג, מברכים על דבר שהוא תקנת חכמים. תקנה, אז אנחנו מברכים כמו כל אלה הימים שהזכרנו, 18 ימים תקנת חכמים, אבל משאיר כאן שזה רק מנהג לא מברכים. כן, הריבש הוא מסתמך על דברי רבנו תם. בעירו באג'יר היו נוהגים, הוא היה באג'יר, ובעירו היו נוהגים שכן מברכים על הלב בראש חודש, ובביא ראיה כמו ששם היה רק מנהג אף אפי כן מברכים עליו. גם המנהג הזה שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת, אף אפי שזה לא מדינה אלא מנהג בעמה, וכל מקום מברכים עליו. זה דברי הריבש בקיצור. ובכן מרן פוסק לנו כדברי הריבש, לכן כתב, מברכים על הדקת נהרות בבית הכנסת. איך זה? מרן דחאו לסותר את עצמו. פה הוא פוסק לנו כמו הריבש. והריבש סך הכל נשען על מי? על בנותם, שמברכים על בנהג. ולמעלה, ברכות על ראש חודש, למה תרצת בית, פסק שלא מברכים על ראש חודש, כדעתו של הרמב״ם. אז פעם פוסק לנו כמו הרמב״ם, שלא מברכים על מנהג, ופעם פוסק לנו כמו רבנותם, שברכים על מנהג. נמצא שמדקה שצרה לבית ירד. זה מחשי הגאון חכם צבי על מרן. אמר שמרן שותר את עצמו. פעם פסק לנו כמו דעת הרמב״ם, שעל מנהג לא מברכים. זה למעלה, בהלכות ראש חודש, שבהלל לא מברכים עליו בראש חודש. כך אנחנו באמת נוהגים. פתאום פה פוסק לנו כמו הריבש, שהוא בסך הכל נשען על רבנותם, שכן מברכים על מנהג. אז זה לך אולי תתן לי סתם. החכם צבי נהיה על זה בקושיה. כמה תירוצים נאמרו בזה. אחד הדברים שרומז אותם גם הגאון בידה ובינה, הוא אומר, פרסומי נסה אי אפשר להשפוט אותו לשאר מנהג. מנהג לכל אותה הלב בראש חודש, זה לא עניין של פרסומי נסה, זה לא הנס אנחנו קוראים אותו. קראת הלב זה שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. זה לא עניין שיש בו פרסום נס. אבל פרסומי נסה כאן שאנחנו מדליקים, במקהלות ברכו אלוהים השם וכל ישראל, אין קהל פחות מעשרה, ויש שם עשרה בבית הכנסת, ואתה מדיק ובשביל לפרסם את הנס של הקדוש ברוך הוא, זה הנס על כולנו. ויש לנו מקור לזה מאיפה. נביא דוגמה לזה, למעלה בסימן תפ"ז, מה כתוב שם לגבי קריאת הלל בליל פסח בבית הכנסת. אנחנו יודעים קוראים את גומרים את ההלל בשמונה עשרה ימים שהזכרתי, כולם הם מחגים, אבל הם ביום, לא בלילה. לא מצאנו קריאת הלל בלילה, אבל בליל פסח קוראים את ההלל בלילה. בליל פסח גמרא אומרת במסכת מגילה דף כף, כל היום כולו קשה לקריאת המגילה והלל וכולי, ולא נזכר הלל בלילה, רק לילה אחד יוצא מן הכלל, ליל פסח. למה זה? זה פרסומי נסה. כדי לפרסם את כל אחד קורא בבית שלו את ההלל. אלו אחר כך בשעת ההגדה, בסוף ההגדה, אנחנו אומרים את ההלל, שני פרקים הראשונים של ההלל, עושים אותו לשניים. חלק מה שעבר, קוראים את זה לפני הסעודה, וחלק מה שעתיד, אומרים אחרי הסעודה. בדולנו, השם דולנו, אחרי הסעודה. וכן, כבר אומרים, אבל מה אומרים את ההלל הזה? בבית, כל אחד בפני עצמו. מה שאין כן לבית הכנסת, כל הקהל כולו מתאסף בליל. ליל יום טוב, ליל פסח, כולם מתאספים בבית הכנסת וקוראים ביחד את ההלל. זה בזה פרסומי נסה, כך כתוב גם כמסכת סופנים, שזה מנהג משובח עד מאוד, שקוראים את זה, מפרסמים את הנס של הקדוש ברוך הוא שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שהוציאנו ממצרים בלילה הזה, ולכן קוראים את ההלל בבית הכנסת ומברכים עליו. בגמרא בערכין דף יוד שם כתוב 18 ימים יחיד גומר בהם את ההלל, רק לא כתוב בלילה אחת. אחד זה בא אחר כך בתוספת מאוחרת, זה כמו שאמרנו, כך כתוב במסכת סופרים. ואפי שזה לא נאמר בתוך התקנה של 18 ימים, שלא נזכר שם הלילה, זה לפסח, אפי כאילו מברכים עליו. למה? אומר הגאון מבינה, כדי שזה פרסומי נסה. פרסומי נסה, יש לו דין מיוחד וברכים עליו. אפילו מנהג שהאגבה מיוחד, כמו שגם כותב הטור. הטור כותב, כמה יפה, מה טוב ומה נעים המנהג של הספרדים, שקוראים את ההלל בבית הכנסת וברכים עליו. הוא משבח מנהג הספרדים, כי באשכנז לא נהגו את זה בכלל, לא היו נוהגים. רק 18 ימים כמו שכתוב בגמרא בערכים דף י, ליל פסח והיום לא קוראים את ההלל. יחידי סגולה שידעו את הערך של הדבר הזה היו עושים את זה בינם לבין עצמם, כמו הגאון בעל נודע ביהודה וביחזקאל לנדו בעירו בפראג. אף אחד לא היה קורא את ההלל, וזה לא צריך לשנות מנהגים. נאמר נתחיל עכשיו להגיד את ההלל, מה פתאום, אנחנו לא נוהגים, אבותינו לא נהגו, לא נהגו. אז הוא לא צריך להיות עושה חדשות מה מלחמות, ושעושה חדשות חדושים אז גורם מלחמות אחר כך יהיה מחלוקות. לכן הוא לא רוצה לומר להם שום דבר, אלא אחרי שכל אחד בא אומר לו גוטי יום טוב, חג שמח, כל אחד בא אומר לו שלום, אחר כך הם הולכים, נשאר הוא והשמש. אז לוקח את הספר וברך שקשנו לגמור את ההלל, וגומר את ההלל בברכה. למה? ישמח המנהג ספרד, שיודע כמה שזה דבר חשוב לבטא מנהגים, לא רוצה להוסיף חדשות, אבל משעקם בינו לבין עצמו יודע ערך הדבר הזה היום. וכך היו נוהגים כמה מגאוני איטליה, כך כותב הרב חידה ובישראל לינגו, ובמחים עד די המפנו, באיטליה, גאוני איטליה, היו נוהגים, כנאמר, זה בינם לבין עצמם. זה לא טוב לשנות מנהגים, אבל הם יודעים כמה שהדברים האלה מגעים. קודם לא היו נוהגים אשכנזים בכלל. אחר כך, כשבא ליוסי בעל שם טוב, וראה גם כן חשיבות הדבר, הוא מנהיג את החסידים שיגידו גם כן מסעדי בזה בברכה. מאז התחילו האשכנזים, יש פרושים ויש חסידים. החסידים כולם נוהגים לאומרו בברכה. וכן אלה שהולכים אחרי הגאון ובינה ומבינה, שבח מאוד את המנהג הזה. תלמידיו שהם משיכו אחריו. אלה שנוהגים ומחזיקים במנהגי הגאון ובינה, גם הם עושים כך. אבל שאר האשכנזים לא נוהגים לאומרו. כי נמצא בנבדים, זה דבר שתלוי במנהג. אי אפשר למה חס ושלום שהם עושים עבירה אלה שלא אומרים אותו. וכי שלא נזכר בתלמוד, הם הראיה שלהם. בתלמוד כתוב 18 יום. למה לא כתוב על האחד? אלא זה כתוב מסכת סופרים. אנחנו נוהגים בזה כמו מסכת סופרים. וכן זה כמו מנהג. ואף הפי כן, אנחנו נהגנו אבותינו, אבות אבותינו, כולם מברכים על החיים בבית פסח, לפנסת ומנסה. כך כותב גם כן אבו ימינה. ובזה הוא מסביר למה פה פסק מרן בעניין הדקת הנרות בבית הכנסת, שמדיקים בברכה. למה זה? לא נתן לי שהריבש כתב שבזה מסמכים על דעת הבנותם, שסובר שמברכים על מנהג. כמובן כמו דעת הרמב״ם. אלא שאני את הצומנסה, שזה חשוב עד מאוד, תשבור לו חשיבות מיוחדת, ולכן בשביל זה אנחנו מברכים על הדקת נרות בבית הכנסת. לכן כשמכבדים מישהו, צריך לדעת דבר אחד. הוא מדיק בבית הכנסת, אבל לא יצא בזה לחובת הדקת נרות חנוכה. כי באופן פרטי הוא חייב לברך, בשביל חנוכה נראה שהוא ביתו, חייב לברך ולהדיק בביתו. אבל זה תוספת של פרסומי נסלה, לכן מדיקים נרות חנוכה בבית הכנסת. לכן כשמכבדים את מישהו, בכבוד שידיק נרות חנוכה בבית הכנסת, לא יימנע, לא ישתמת, יש אנשים אומרים להם בכבוד, אומר לו, אני מדיק בבית, חדוש גדול, זה כל אחד צריך מדיק בבית. זה לא עושה איזה טובה. אבל יש בזה פרסומי נסלה. תנועות דלוקים על סייד גאוותו. אדם צריך תמיד לזכור נוסף של הבורא יתברך. שלא ישכח אותם. ולכן כשעושים את זה גם כן ברבים, זה הרבה יותר חשוב. לא זאת אומרת, יחיד שעושה מצווה לרבים שעושים מצווה. נוסד פרסומי נסה עדיף מכולם. לכן עדיף שיגדיקו בית הכנסת, וינהגו בנהג הזה, מנהג הזה חשוב מאוד. אם מכבדים משהו זה כבוד גדול. אם זה החזן, אם זה הגבאי, מי שזוכה במצווה הזאת, זה... והרבה יותר טוב מאשר פתחת האחד שמוכרים אותה, בכמה מוכרים אותה בכסף, ופה עשים את זה בלש, חנם אין כסף. צריך שירוץ לקבל, אומרים לו בכבוד, ירוץ, תקף מיד, יסיס לקיים את המצווה הזאת, כי זה לקיים את המצווה הזאת. מה? גם לבקור. לבקור? אף אחד לא יקנה ממך אחר כך. עשה לך טובה שמדליק את העד ויותן בין הכסף. זה כתוב, דקה, דקה. אצל דוד המלך, אצל דוד המלך כתוב, כשהיה צריך ללכת להתמודד עם גוליית הפלישתי, ודוד הוא הקטן, היה רואה, הוא היה מאומן בנשק, לקחת רובה, לקחת זה, חץ וקשת, לא, לא דברים האלה. סך הכל היה רואה, יש לו תרמידים, יש לו אבנים, אם רואה מרחוק זאב או אריה מה לטרוף, מקלע בו וזה הכל. מה היה מתם את זה? והנה כשבא הרשע הזה, גוליית הפלישתי, שש אמות וזרת. אתם יודעים? אדם בינוני, זה בערך שלוש אמות ועוד, משהו. עד הכתף זה שלוש אמות. עם הראש, ניקח נגיד בכל היותר עוד חצי אמות. ואילו זה הרשע, היה שש אמות וזרת. זה יהיה טוב, יהיה בשביל כדורסל. כמו עוג מרחם השן גבוה. ועמד שם, אז היה מחרף מערכות ישראל, מחרף מגדף. אומר, למה אתם עושים מלחמות, פלישתים נגד ישראל? תבחרו לכם אתם איש אחד, ואני איש אחד. אם הוא יכה אותי, טוב, אז פלישתים יהיו עבדים שלכם. ואם להפך, אתם תהיו עבדים שלנו. כל מי שהיה רואה אותו, ינבהר עליה, פחד ממנו, מה יש להתמודד עם המלך הזה גבוה כל כך? מי יכול להתעסק איתו? הוא מלומד מלחמה מנעוריו. גיבור חיל היה, כמו שכתוב שם, בעץ חניתו כמנור אורגים, ככה. וזה גבוה ומלא שריון קסקסים, כלומר שריון כזה. טוב, אז כולם היו מורחים, וינסו איש לאוכליו. דוד המלך. טוב, אז כולם היו מורחים, וינסו איש לאוכליו. דוד המלך החליט שהוא ילך להתלחם בו. שעה שהוא מחריף מגדף מערכות אלוקים חיים את ישראל, אז החליט שהוא ילך להתמודד. אבל צריך רשות מהמלך, שיחס ושלום זה סכנה, אם חלילה לחס, יתגבר עליו גוליאת, אז כל ישראל יהיו עבדים, זה לא רק איש פרטי, הוא ילך חס ושלום, אבל כל ישראל יהיו עבדים. צריך לקבל רשות מהמלך. הביאו אותו עושה שאול המלך, שהוא אומר שהוא מוכן להתמודד עם גוליאת. כולם פוחדים, כל הגבורים של ישראל פוחדים. רק דוד אומר, אני מוכן לקוט אותו שחרף מערכות אלוהים חיים. אז בא אצל שאול, מתחיל עושה לשכנע את שאול שהוא מוכן ללכת מודד. אמר לו, בני, אתה לא יכול, זה מלומד מלחמה מנעורה, ואתה עדיין צעיר בימים. אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה לומר לך דבר אחד. לפני איזה ימים קרה לי איזה דבר, איזה נס גדול. מה אני? הוא אומר, כשאני הייתי רועה צאן לעבדך לאבי, היה לי צאן, ואני רואה אותם ביער. במדבר, מקום שיש מרעה. והנה, ובא הארי וגם הדוב, כבנסה צה מן העדר. ואחז בו, וחזקתי בזקנו, והקטיב והמתיב. והיה פלשתי הערל כאחד מהם. רבותינו אומרים, שהוא משיך שם, גם את הארי, גם הדוב, יקעב לך. מה זה? גם את הארי, וגם הדוב, יקעב לך. אמר, באו לו אריה, ושני גבוריו, גם את הארי, גם את לרבות שניים, הארי, האריה, הם שני הגורים שלו גם כבאו יחד, וגם הדוב, הדוב בא עם גור אחד, עדיין לא היו לו שני בנים, היו לו רעי בן אחד, כן, הם כולם, זה גל חיות, כולם באו ככה עליו, והוא לא פחד, לא נרתע מהם, תפס ונסע סי מהעדר, מי האריה, בא נסע סי מהעדר, בזוהר הקדוש כתוב הארי הטבע שלו כשנושא איזה דבר לוקח אותו טרף ימסור את החיים שלו ולא יעזוב שיעזבו מקחון ממנו את הטרף שלו זכה בו, קנה אותו בהגבהה מה זאת אומרת מי זה יבר ככה בנגזר מהאריה ונסע סי מהעדר ואחז בו וחזקתי בזקנו וכתיב והמתיב טוב מה זה ונסע סי מהעדר תראו ישם אחרי וכתיב כך כתב רבי דוד קמחי רדק כותב, יש שם קרי וכתיב. במקום מנסה סי מהעדר, שם כתוב סי. אבל יש הנוסחה, כתוב זה, וקרי מעל סי. מנסה זה מהעדר, מה זה זה? מנסה סי מהעדר. ואחר כך בסוף, לקח אותו וכך. טוב, אבל למה כתוב מנה זה? למה קרי וכתיב? זה לא בחינם. הוא אומר, גאון לבינה, מצב המדוע, שבאותה שעה שנעשה נס, אצל דוד המלך, והתגבר על האריה ולקח אותו ועשה כל זה אמר זה לא בחינם עשה לי הקדוש ברוך הוא כנס הזה ונתן לי כוח כדי להכות את האריה ואת הדוב וכך וכך זה כנראה שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא איתי רשע מהפלישתים האלה כדי לתת לי עוז ועוצמה שאוכל ללחם בהם ולהרוג אותם זה יהיה לי התחלה סימן פתח תקווה שאני אוכל להתגבר על הפלישתים היו אז במצב מלחמה עם הפלישתים יותר גרועים מהמחבלים הרשעים האלה אבל לא בחינם עשה לי ככה כזה מה עשה? לקח את הסך זה אחרי שהציל אותו מפיו של האריה לקח אותו, שחט אותו שחטה כשרה בדק אותו יפה ראה בו שום חס ושלום חשש של טרפות עשה סעודה הביא עניים אכלו את זה, את הבשר שלו את העור של הסך עבד אותו עשה לו סיב וככה ועשה מזה מעיד פרווה כזה מעיד של העור של הסך והיה לבש אותו וכשבא את שאול בא עם העור הזה עם העור של הכבש ויאמר לו מנסה זה מהעדר מראה לו בזה תראה את זה נסע מהעדר זה מה שנשאר מהעדר וכן למה עשה ככה דוד כדי שכל פעם יראה את זה ויזכור נוסף של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו השם עשה לי נס הנה העור של הכבש הזה כדי שכל פעם יזכור נוסף של הקדוש ברוך הוא ויודע לו והקדוש ברוך הוא קיים מה שיבטיח מי שעושה נס ואומר עליו שירה עושים לו נס אחר ולכן בא לשכנע את שאול המלך כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לי זה לא בחינם עשה ככה הקדוש ברוך הוא אלא כדי להראות לי שבעזרת השם אני יכול להתגבר על הפלישתי הזה ושכנע אותו שהוא צעיר וככה והוא מלמד מלחמה זה סכנה זה כל עם ישראל חס ושלום מונחים בכף המאזניים לשבת ולחפש והרשה לו שילך וילחם וככה היה בסופו של דבר. הוא עמד ככה מצד אחד, וזה עמד מצד שני, וזה מחזק מגדלת רעה, נער קטן, פספוס כזה. זה מה להתמודד על מי? זה יום בשבילו. רחבי, זה אחד. גם כן, איזה גוף גדול, גוף נגוף, מלא הספסוף. שיש דבר. ודבר מביאים קטנצ'י כזה, זה מה להתמודד על מי? זה בשבילו היה בזיון. והוא עוד עוסק מחרף מגדף, תקף מיד לקח את הקלע ותלע בו במשך שלו. בטביעה האבן במצחו. היה שלו קסקסים, מכסה במשך שלו. אבל קדוש ברוך הוא עשה נס, פינה השריון, הקסקסים הזה של בבל, פינה את המקום שלו כדי שהאבן ייכנס בפנים חזק, ונטבע במצחו ונפל. ושנופל, נופל אחורה, לא נופל קדימה. אחר כך הוא אמר לו, זה דוד עכשיו כן, שעת העסק. שהוא מתוח, עד שילך, עד ש... כל פסיעה זה חשוב, כל שנייה זה חשוב. לכן נפל על פנם נפל. כדי שדוד יוכל להתקרב אליו, לחתוך לו תקף מאת הראש שלו. וכך היה. וחתך לו את הראש שלו, ולקח את הראש שלו, והביא אותו אצל שאול. הראש נדח לפניך. חדד. הנה, זה גוליאת. כלומר, מה שנשאר ממנו. וכן, וכך הוא שתבח שמוע, עשה לו את הנס הזה. זה הייתה כמו שאמר. עשה עמי עוד לטובה, ולא שנה לירוש. כשיש התחלה טובה, בסימן הכל טוב. לכן עניין פרסום הנס, כשאדם תמיד מברך את הקדוש ברוך הוא על מצב שעשה עמנו, גם מה שעשה לאבותינו במאה החשמונאים, היו בצרה גדולה, שלחו ידיהם במונם, בבנותיהם, היה עליהם חוק ולא יעבור. קודם כל צריך ללכת אצל המושל הנוטרי, שיבעו לו את התחלה ואחר כך ייקח אותה לחתן. איזה בושה, איזה חרפה לעם ישראל. כדי לבזות אותם, כדי להשפיל אותם. לכן היו עושים חופה מסכנים, היו עושים לזה בצנעה. וחדים שלא ידעו האומות העולם. היו עושים לזה בהתמיע, בגמרה שם, בגמרה, בהחלט מסכת כתובות. היו עושים כמה שאפשר, לא מגלים מתי עושים את החופה. כדי שהרשע הזה לא ידע, יבוא עניהם בעלילות ורשע. ואף הפיגן היו באים עניהם בעלילות. נודע לנו שהיה חסנה, למה לא הבאתם אותה למושל? וכמו שכתוב שם, שלקחו את ביתו של יוחנן כהן גדול. לקחו את אצל החתן. זה כהן גדול, אי אפשר לעשות את החתונה של הבת שלו בצנעה כמו כל ישראל. אנשים פשוטים, עמך, אף אחד לא שם לב עליהם. אבל הוא בתור כהן גדול, לא אי אפשר לעשות דבר אחר. ולקחו האחים שלה, כולם מלובשים בגדי חג, הולכים לעשות חופה, נביא אותה, לקחו את אחותם, שמו אותם במרכבה, והתחילו ללכת. בדרך, סטו מהדרך, כדי ללכת אצל משה את הנוצרי הרשע הזה, כדי שלא יכלו לעמוד בזה. והיא אנוסה. מה שהיא הנושא, עדיין נראה לי העונש. וכן, לקחו אותה בשבילה, היא הבינה לאן מלכים אותה, והיא תקפה מיד, נפלה מהמרכבה, ופילה את עצמה מהמרכבה, קראה את בגדיה, ותה בבקות, תראה מכות תעפה גדרה ומרה, עד שנגלה הבשר שלה כשקראה את בגדיה. אז עמדו, הוציאו את החרבות שלהם להרוג אותה. ובזלת, ומקפילה אותנו לתי כולן. אבל זה השפלה? אתם מלכים אותי, אתם משה להרשע, זה הגוי הזה שהבעד אותי. זה לא השפלה. אתם לא מרגישים איפה קנאת השם צבאות שלכם. נרצעו אחורנית. זה ידליק בהם את נס המרד. וזה שהתחיל עניין של המרד של החשמונאים נגד הרשעים האלה היוונים, ואז התחילו בקדוש ברוך הוא עשה להם את הנס. לכן כתוב בגמרא, נשים חייבות בדקת נרות חנוכה, ופני שעתן היו באותו הנס. אומר רש"י, מה זה שעתן היו באותו הנס? שעל ידי ביתו של יוחנן הכהן הגדול ירע כל הנס הזה. והיא הציתה בהם אש הנקמה. אין לנו מה לשעה, אין לנו מישהו בשמיים. זה גזירה של המחוס. ואם לא יעשו לך, יארגו אותם, זה תקנת נפשות, מה אפשר לעשות? יש לי מוהים המצב. אז עד שהזניקה בהם את הכניסה בהם רוח חיים, ואז עמדו, היום לא תהיה יותר חפה כזאת בעם ישראל. ואז עמדו ומרדו בהם, נשאו את נתמרת, וזה תקף אומר, כזו הוא השתבח שמוע, עזר להם, כמו שאנחנו אומרים, עשו את הגבורים והתחדשים, ורמים ביד נעתים, מושעים ביד צדיקים, וטועים ביד טהורים. לכן זה גם כזה בכלל הנס שקרה, שעם ישראל מה היו? מסכנים החשמונאים כמה היו? מתי מעט, מתי מספר, אין להם יונשת, לא תחמושת, הרשע הזה אנטיוכוס, מה שמו מלך יוון, שלח את בגריס, את ניקנור, את שרי הצבא שלו, והיו להם חיינים כחוד השעה שפת הים, וכל מיני נשק, תחמושת חדיש, טילים בלומדי מלחמה, זה טנקים כאלה, טנקים חיים, לא טנקים מתים של ברזל ונחושת. טילים בלומדי מלחמה, היו נכנסים אשר עבר ורמס וטרף ואין מציל. והקדוש ברוך הוא נתן להם כוח ועוצמה, ده حشمونائيين مكتبين ما إلهم كان هم كتبوا يفرد يتجبر عشان أهم ويميسوا تام ويحيكوا تام وحذروا حكاك بالتهارو ويجيك من روش المعرفة دون هنش تجدوت يش لانو بدوري ما إله كده نذكر شكل الشرخو تميد أمانو لا شيء متانو أتيراو شكل الشرخو يشبه كمو وره عن ما تقول لشين دوشيا براز وبمعاد جام كشيء معتين جام كشيء محلشين إبنا نبدون من الحماة حشمونائيين كلهم قصكين بتراث الشيم قصكين بعبودات شدك قدشين لا إخ مكرديم عولاب إخ مكرديم حطات تخين وين مستخد ذبحية مستخد منحوت إخ شو حاطين تبهما بقصين كل الدولين ما إله كفية على خا كل محامية كل الجنان ترى عاش أبل تفدتوش المشارب بينه وعيلة لهم كمش كتوش ما باريخ الشيم حلو وفو على جاب ترسي نحاس متنين قماد ومسنقاب من يطمود זה כתוב בשבט לוי. אמר רבותינו שהסתכל ברוח הקודש וראה מה שעתידים היוונים לעשות העם ישראל. והחשמונאים המועטים האלה הם הלכו להילחם נגד היוונים האלה. לכן עמד להתפלל עליהם. נחת מותניים קמיו ומשנאיו במקומו. זאת התפילה של משה רבנו. ואיש עמדה להם. איש עמדה לאבותינו. המצוות שמסרו אותם שם עליהם. חודש, שבת, מילה שגזרו עליהם. לבטל ראש חודש, לבטל את השבת, חדש שבת. גם כן מילה, לבטל בשפת מילה, כל אלה הדברים שהם אות ברית בין ישראל ובין אביהם שבשמיים. המילה כמו שכתוב, מתן בשר ולבן, והיה לאות ברית ביני וביניכם. שבת גם כן מה כתוב בו, כי אות היא לעולם, ששת ימים עשרה שמים את השמיים ואת הארץ, הם ושבעי שבת ימים נפש. זה דבר המועדים, זה יהיו לאותות המועדים. אם אין חודש, אין מועד. מתי אתה יכול לדעת מתי זה כיפור, מתי זה סוכות, אם אתה לא יודע מתי זה ראש חודש. ראש חודש היה אז הסמכות, לא היו על פי לוח, הכל היה על פי קידוש הראייה. היו סנהדרין, נביאים ותעדים, חוקרים ודורשים אותם. אם ראו את הלבנה בהתחלתה בשעת המולד, שזה צריך להיות אדם שהוא חד הראייה, כשהוא ראייה חדה, ועומדים על הרים ומסתכלים ורואים את הלבנה, שהיא עדיין כמו קו פשוט, עדיין לא כל כך בשעת המולד, היא כמו חומץ השערה. אדם צריך להיות כל כך שהראייה שלו חדה, שיוכל להבחין בה. ובאים, עדים לפני בדין, ואז מתחילים מתי זה ראש חודש. וזה כבוד גדול לעם ישראל. בכל העולם היו מצפים, מתי יגידו הסנהדרין מקודש, שזה נקבע כבר ראש חודש. כל ישראל מחכים ומצפיהם. וזה כבוד גדול לסנהדרין שבדורם. הרשע הזה, עינו צרה, תיוכוס מנתיבן, מניקנור, וכל אלה הרשעים שלו. כולם עניהם צרה בעם ישראל, מה הם שתיהם צרה שבעפה, ועושים ככה, ועושים ככה, אנחנו נבטל את הדבר הזה, רצו לבטל יש חודש. זה חודש, שבת המילה, אלה שלושית הדברים ששמו את כל כוחותיהם כדי לבטל אותם מעם ישראל. וכן, הקדוש ברוך הוא עזר לאבותינו, והתגברו על כל הדברים שכמה שהיו, כמו שאמרתי, היה כמעט דבר מקצה מן הדעת, שיוכלו לדצח את האויב הזה, את הרשע הזה, ששם בסודתו בתוך ירושלים, נכנסו בתוך ירושלים, נכנסו בתוך עזרה, תמאו את כל השמנים שבא אחד. על המזבח הקדוש הלכו ושחטו חזירים לאלוה שלהם, לעבוד הזרה שלהם, תקרובת לעבוד הזרה. ככה תמאו את אחריך, עשו את כל הדברים האלה, עד שהקדוש ברוך הוא עזר להם, ואחר כך גנזו את כל האבנים של המזבח, שאי אפשר להקריב עליהם עודות ושלמים, שהם קודש לקדוש ברוך הוא. אחרי שגנזו את כל האבנים של המזבח, חזרו עוד פעם בנו מזבח חדש, כמו שאומרים בתפילה, מזבח חדש לציון תכין, הכינו עוד פעם אבנים אחרות, וזה עושה דירו עוד פעם מזבח חדש, וחנוכת המזבח היה ביום שמיני בעלי החנוכה. מתווכח טוב, אני אף פעם לא מתווכח טוב. הוא כותב כמה פעמים באור תורה, מציג על הספר שלי בעומר, באיזה דברים, שהוא חושב שעדיין הוא נמצא במרוקו. אז כך מנהגנו במרוקו. לא מנהגה במרוקו, תעזוב את מרוקו. ירושלים כתוב כמציון קשה תורה, דבר השם ירושלים. לא דבר השם במרוקו. מה נהגם במרוקו שלך? טוב, הכל פנים, אני לא אוהב להתווכח איתו. יש לו דעה שלו, יהיה לו השם לו. יש לנו עוד 10 דקות. אז אמרנו לגבי עניין שאלת שלום, אם רבו מקדים לו שלום, צריך ביתר פעת ויתר עוד. כמו שאדם שמקדים שלום לחברו, הוא אומר לו שלום, השני עונה לו שלום וברכה, או כופל לו שלום, שלום שלום. כך כתוב בגמרא בגיטין בסמך ב'. לכן כתוב שבחנן זכאי היה מקדים שלום לגוי. למה? כדי שלא ישיב לו כפול. אם הגוי יגיד לו, יקדים לו שלום, הוא צריך לענות לו פעמיים שלום, ולא מגיע לו. לכן הוא היה מקדים שלום אפילו לגוי. מעולם לא קדמו אדם להגיד לו שלום, אפילו גוי בשוק. אמרו שטעמו היה בשביל שלא יצטרך לכפול שלום. כדי לאדם שהוא מקדים, השני צריך לענות לו שלום וברכה, או שלום שלום, כמו שאמרתי. לכן זה מה שאמרנו, שמו שלה כזכו שלום. בבית המלכה צריך לזהר, ביום על החבר השלום, כמו שתזכירו הפוסקים, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. אסור לבשר שם שלום. לכן יש שם מחמירים על עצמם, ולא כותבים, כשכותבים מכתב לחברו, לא יכתוב שלום רב, שלום מלא, כותבים שין למד וב, וסוף תיבה, כזה שזה שם שלום. ולמחר, הוא יזרוק את המכתב הזה, וזה חבל שם שמיים נמצא באשפה. לכן, לא כותב שלום מלא. כך יש נוהגים. אבל יש שחולקים על זה, אומרים זה לא, אין כל כך כפידה בדבר הזה. בפרט כשלא כתוב בשם אשור, באותיות אשוריות, כמו הכתיבה שלנו, מעשה הדיות, לכן יש מקלים בדבר, כותבים שלום, שם שלום מלא. אבל עד עכשיו יש אנשים שמאמרים בדבר, לא כותבים שלום מלא, כותבים שין, למד, מן. או כשראה את חברו בבית המרחץ בשמו שלום, אז אומר לו שלום, לא אומר לו שלום, זה שלום שלך, זה נאמר לו שלום. אבל יש אומרים כשמתכוון רק לקרוא את שם חברו, הוא לא מתכוון להגיד לו שלום. אז זה לא פוגע מה שאמרנו שמו של הקדוש כמו שלום. אבל כאן קורא את חברו. אם שמו שלום, יגידו שלום, אני אשחק עליו, אמרנו מה, אני שלום, אני שלום. שלום. אולי יגידו כפידה אחר. כן, זה כפידה אחר. אז קורא בשמו של חברו, אפשר להקד. יאמר לו שלום, כרגיל, בבית המלחץ. אפילו בבית הפנימי. במקום שמתפחסים ועונים ערובים, מותר. אבל כשהוא אומר לו שלום, מקדים לו שלום בשביל שאלת שלום, זה לא יאמר לו שלום. יכול להיות לא חייב יאמר לו שלום. יאמר לו בוקר טוב, צהריים טובים, היום עושים כל מיני שמות. ערב טוב, אם זה בלילה יאמר לו ערב טוב. צהריים טובים, בוקר טוב. זה נגמר, לא צריך יאמר לו שלום. מילת שלום לא טוב. כמו שאמרנו, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, לכן לא כדאי. יש בגמרא, ויקרא לו השם שלום, כך נוספה דפיות, ויקרא לו השם שלום, מכאן ששמו של הקדוש הוא שלום. לכן כתוב בחדר הפנימי לא עולים שלום, בחדר החיצון יש שמתלבשים שם, פשטים, מתלבשים, אז אם הוא לא רואה אדם ערום לפניו מול עיניו, איך הוא אמר לחדר השלום? כל הכפידה בפנים, בפנים הזיעה ששמע בבית המרחץ, דנו אותו זוהמה, דנו אותו רבותינו כמו בית כסה, דין בית המרחץ, דנו אותו חכמים כדין בית כסה. מדובר פה בבית מרחץ של רבים, רבים, הרבה מפחסים שם כל הזמן, זה מים חמים וככה, זה הזיעה, זוהמה, אז זה נכן דינו כדין בית כסה. בשקם בחוץ, מקום שמתלבשים ופשטים שם, שם אין זוהמה כל כך, רק שלא יהיה מול אדם מול עיניו שהוא ערום, שעשו דמון, לא ראה בך ערבה דבר ושמע אחריך. אבל נכון, אני אהפוך את פנה מצד אחר, ויאמר לחדר השלום, מותר. לכן בבית אמצעי, בחדר האמצעי, מותר. החדר הפנימי, ששמע יזוע, מה אסור? אבל המבטאות שלנו למשל, אבל שם נקיית המים, אין שם כל כך, הטבים מתפחסים, ואין שם זוהמה ולא שום דבר. לכן יכול להיות, אפילו לומר ברכה שם, לא אסור לברך. אפילו שמשלה מתרחצים במים חמים כזה צריך, אבל תקף מיד זו החברה ותתארים, תקף מתרחצים את האמבטיה, נקייה, אין שום דבר. לא דומה בית מרחץ של יחיד לבית מרחץ של רבים. מרחץ של רבים מפית הזוהמה, ולכן שם עשו דברך, עשו את לישום בשם שמיים, לפיכך נשים שמשל שטובלות במקלה, לא יברכו בתוך בית המרחץ עצמו או בתוך המקלה עצמו, כי המקלה המקבועות שלנו היום כולם עמיד. פעם היו נוהגים לעשות מקווה קר. עד לפני עשרות שנים, היו נוהגים מהמקווה היה קר. והיה מותר לטבול. נמצא לברך בתוך המקווה, פשוט, תגיד, לטבול, אחרי הברכשים לברכת, צריך קודם לברך, אחר כך לטבול. כך לפי ההלכה. כל המצוות לברך, אני מעובד עשייתן. אז צריך קודם לברך, אחר כך לטבול.
אז כשהיא אפילו עדיין ערומה, למשל, אם המים עכורים, אז מותר. אבל המים צלולים, למשל, אסור לבור את הערבה אסור, אם זה המים צלולים, אסור לברך בתוך המקרה, אלא בחוץ, כשהיא מחוץ למקרה, לובשת עדיין את החדוק עליה, מברכת את הברכה, שכשאנו זה סוענו על הצבילה, דקה פושטת את החדוק, תעשה נכנסת בתוך המים. אז זה כשזה בתוך המקום שהוא שם, אין שם מרחק. אבל במקום שמתרחצות שם, יש שם על יד המקווה, יש שם מקום, כמה בתיאות, ומתרחצות שם, וזה מרחצי רבים, לא מרחץ של יחיד. לכן זה שם עשו לומר שלום, כשכן עשו לברך ברכה, שכדי שם עשו לנו על הצבילה, זה הגיעו שם שמיים. לכן בעודה בחוץ, תעמוד בחוץ, בעוד החדוק עליה, תברך את הברכה על הצבילה, תקף תפשוט את החדוק ותכנס, כדי שבאי שום הפסק, תעשו לדבר בין הברכה ובין הצבילה, כבר את תחפי את כל ראשון. מה שיש נוהגות לברך אחרי הטבילה, עושה שלא קדמי. כנראה שאין מברכים אלא עובד עשי אותה. אחרי שנעשה מעשה בכפר סבלה, עושה שלא קדמי, אם תברך אחר כך. לכן הברכה צריכה להיות לפני הטבילה. וכיוון שאי אפשר לברך בתוך המקווה שהוא חם, בפני הזוהמה, לכן צריכה לברך בבחוץ. זה דעת מרא שקיבלנו הוראה אותיו, הוא הביא את זה בשער רבנו מנוע, כתב זה בית יוסף, שער רבנו מנוע. כך כותב גם הרב חידה במחזיק ברכה, ועוד כמה אחרונים. אנחנו הולכים אחרי דברי רבותינו. האשכנזים מכירים בזה כמו דעת כלים מגדים. שאומר, זה כמו רשות בפני עצמו. מה זה שווה רשות בפני עצמו? שם גם כן חום, המים הם חמים, ויש מים זוהמה. אז עשו שם, חדק מרן בין מים חמים, בין מים קרים. בזמנם היה הכל קר, מקרה היה קר. מרן בשולחן ערוך פסק, שעשו לצבול במקרה חם. זאת אומרת, רק מקרה קר. ונשאלי אבואו אנשים והגידו, מה לי אמבטיה, מה לי מקרה. זה חם וזה חם, זה מים וזה מים. כשיודעים, זה מצווה מיוחדת, לכן הם סובלים במקרה קר, לכן לא הרשה מרן בחיים שלו, שיתבלו במקרה חם, רק במקרה קר. כך פסק השולחן ערוך. אלא שאחר כך העידו הרבנים שמרן חזר בו בסוף ימיו. והעילה שמותה לטבול במקווה חם. וכתב את זה בספר נחפה בכתף, יש שם תשובה מהגאון רבי אלעזר בן ערכה, שהיה תלמידו של מרן. הוא אומר שהעידו לו זקני ישראל, אנשים תלמידי חכמים בגדי אמת, שמרן בעצמו חזר בו ועשה מעשה וחממו את המקווה, ונתן הוראה שאנשים יתבלו במקווה חם. ואני שהיה קור עצום, בצפת בכלל, האוויר שם, בגליל, שם קור עצום. ובצפת למות החורף, ומקווה קר, תלמידן. והיו נעשות עקרות חצי שלו, כשהיו טובלות במקווה קר. לכן מרן, בסוף ימיו, צמח על דעת פוסקים אחרים. הוא הביא שתחדה בבית יוסף, דברי המורדכי, במסכת תענית לפי ג', שכותב שאסור שיתבול במקווה חם. אבל רק אז מרן בסוף ימיו חזר בו. אלא שהספר הזה, אומרים, הכל תלוי במזד, אפילו ספר תורה שבא אחד. הספר הזה, שום מה, לא נתפס. ספר נחפה בכסף. לחבר אותו רבי יושיה פינטו, חברו של רבי אלעזר בן ערכה. ויש תשובות, אחר כותב לשני. זה הספר נשאר בכתיבת יד. רק לפני 100 שנה, היה רבי אברהם צפטון, אחד מחכמי ארם טובה, שבא מעשה לידו, בא הקובץ הזה לידו, והוא הזיל זהב בכיסו והפיש את הספר הזה על שמונו. אבל לפני כן לא ידעו בכלל מהספר הזה. לכן, בספר ברכות המים, שחי לפני כ-200 שנה, עוד לא ידע שמרן חזר בו. הוא ראה וכתוב בשולחן ערוך שאסור, גם בבית יוסף, הביא את זה בשם המרדכי. לכן כשרצה איזה אדם אחד גדיר, לתרום מכונה כזאת, מכונת חמום, לא חשמלית, אבל עדיין לא היה חשמל, אבל מכונת חמום, כדי לחמם את המקווה, לא הורשו לו כל הבריאה ושני עמדו נגדו. זאת אומרת, פה עשה לי מרן, קבענו הוראות מרן, מרן פסק שולחן ערוך שאסור שיהיה מקווה חם, תקרא את מקווה קר. ולא נתנו לו, ולא עשה. כך כתוב בספר ברכות המים, באורך. גם רבי יוסף חיים, בספר הפעלים, בא מישהו לעשות, גם כזה נתן לו. אבל אחר כך, בביליהו מני, הוא היה עבד דין בחברון, הוא בא לידו הספר הזה נחפה בכסף, הוא מצא שם את התשובה הזו של רבי אלעזר בן ערכה, שמעיד שמרן בעצמו חזר בו והורה לעשות מקווה חם. ואז הציר רביליהו מני לעשות מקוואות חמים בחברון. זה פעם הראשונה. רבי אלעזר מני נפטר בשנת תרנ"ט, לפי 90 שנה בדיוק. ובספחיים נכתב לפני 80 שנה. תפי סתם נכתב. אז כותב רבי יוסף חיים, כתב אליי רבי ידע הומני, שהוא נצח את חכמי חברון, וראה להם את ישובת נחפה בכסף, הם לא רצו לעשות נגד שולחן ערוך, אבל ראה להם שכתוב שחור אגבי למען, שמרה חזר בו. ואז כולם עשו מקווה חם. מאז שינו לחמם את המקוואות. ברוך השם שאפשר לדעתי לדבר הזה, מי היה בא אם היינו עושים בשאר מקווה קר, איזה בנות היו הולכות, איזה נשים צעירות, מודרניות האלה, היו הולכות לצורת מקווה קר כזה, קודם מסכנות, אמהות שלנו לא שאלו שום שאלות, היו הולכות בתוך בור, חושך מצמדת, לא מים דקים כמו אבן הבדולח, המים שלנו, המים של גן עדן, ואילו בזמנם היו הולכות טובלות בנהרות, בבורות כאלה חשוכות, לא היה אכפת, היו עושים בשמחה רצון כוריהם, במסירות נפש היו עושים את זה. אבל עכשיו ברוך השם לפי הדוד שלנו, כל שחוי שתבח שמו רחם עלינו, ונתן בלבו שזה רבי אברהם סטון, שהדפיס את הספר הזה נחפה בכתף, ברוך השם נגלה הדבר שמרן בעצמו סופר שזה מוכר. אז לכן נפסק ההלכה עכשיו, מי לא מחמם בכלל? כולם, בין ספרדים, בין אשכנזים. בזמנו, צמח שלק מלובביץ' כתב שצריכים לחמם את המקוואות, כדי שאנשים לעשות עקרות במים קרים. אבל ספרדים שלא ידעו מתחילה בתשובתו של מרן, היו מחמרים. עד שבדור האחרון, ברוך השם, אחרי שנגלה הספר הזה, אז כולם היום מחממים את המקוואות, ממילא יזוהמה, התלה בה. אם זה מקווה קר, לא שייך זוהמה, אז מותר לברך בתוך המקווה עצמו. אם המים קצת עכורים, מותר לברך בתוך המקווה עצמו. אם זה בחוץ, לא בתוך המקווה, כגון מים צלולים, אז כשעומדת בחוץ, עם החלוק שלה, יכולה לברך. אפילו שזה באותו חדר, למה? אין שם זוהמה. אבל היום שיש זוהמה, כדי שמחממים את המקוואות, בכל שכן שזה במקום שיש שם הרבה פעמים אמבטיות כאלה, יש הרבה חדרים מיוחדות, יש נשים מתביישות לפני חברותיהם, יש להם חדר מיוחד, יכולה לסבול בחדר מיוחד, אבל גם שם בתור החדר יש אמבטיה, והיא מתרחצת למי שמתרחצת במקרה, כי זה כפי הדין, שעה צריכה להתרחץ יפה, כדי שזה יש משהו חוצץ על ביתרה, יפית בינה בין המים של המקרה, ולכן היא מתרחצת לפני כן. רחשת, מסתרקת גם כן, שערות ראשה וכו'. אז זה שאמרנו, כיוון שסוף סוף יש שם זוהמה, אין לה רשות לברך במקום ההוא, אחרי נפשת לחדר אחר, עם חדוק שעדיה, תברך, תקף, כנסת מתשוות, תקף, כנסת בחמיסה. ואחרי בקשה מהשמות הקודש, שבנה את המחשת שנאמר, רחשת שמעת את כל...